היהפוך נאצי אורו. מעט צח יוקד, הקריין אבי שחרון. מתוך מוסף הארץ מתאריך 2 ביוני 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. במשך יותר משעה וחצי, בחדר המלון שבו הוא מתארח במרכז מנהטן, יושב ג'ף שופ על המיטה ובמבט כבוי ובקול נחאים, מבקש להקות על חטאיו הרבים. על 25 השנים שבהן עמד בראש ארגון הימין הקיצוני, התנועה הסוציאליסטית הלאומית של ארצות הברית. הארגון, שדוגל בעליונות הגזע הלבן, הפך תחת הנהגתו מארגון שולי וחסר חשיבות, הכולל כמה עשרות פעילים שכמעט כולם מרוכזים במדינת מינסוטה, לתנועה הנאו-נאצית הקולנית והגדולה ביותר בכל ארצות הברית. תנועה שהתפרסה על פני 60 סניפים במדינה ומנתה אלפי פעילים גלוחי ראש. שופ ניהל את כל המערך הזה ביד רמה. הייתה לנו היררכיה כמו בצבא, עם מפקדים אזוריים, סמלים, קצינים, ומעל כולם אני, הוא אומר. הוא מספר כי מתוקף מעמדו הבכיר היה מגיע לאירועים ציבוריים כשהוא מלווה בשומרי ראש. הוא הקפיד ללבוש תמיד את המדים שהפכו לסימן העיקר של התנועה, חולצה חומה כמו זו שלבשו חיילי האס-אס, בשלב מסוים הם עברו לחולצות שחורות, מכנסיים שחורים, אגפי אור וסרט זרוע גדול של צלב קרס על הזרוע. הוא חרש את ארצות הברית לאורכה ולרוחבה, ובכל כינוס עצרת הפגנה או צעדת מחאה של ארגון ימין גזעני כזה או אחר, שטח את משנתו הלאומנית קיצונית, המטיפה לשנאת זרים, שחורים, להטאבים, ומעל הכל, יהודים. כל דבר רע שקרה במדינה באותן שנים היה באשמת היהודים, וזה לא משנה מה. מספיק שמישהו יפיל כוס מים באחת הפגישות והיהודים אשמים, הוא אומר כעת. שופ רווק בן 49 שותח את סיפורו האישי בחנות וללא מעצורים. הוא מתאר את השנאה היוקדת ליהודים, את ההרצה למפלגה הנאצית, את הסגידה למשנתו של היטלר. ורק פעם אחת בכל השיחה קולו נסדק. אמא שלי הייתה עורכת דין מצליחה שבראשית שנות ה-90 הייתה אמורה להתמנות לשופטת מחוזית במדינת מינסוטה, הוא נזכר. אחרי שהיא כבר נבחרה, היה הליך פורמלי שלפיו מושל המדינה היה אמור לחתום על המינוי של כל השופטים החדשים. אלא שאז הוא התקשר אליה ואמר לה, גברת שופ, נודע לנו שהבן שלך מנהיג של תנועה נאצית, אנחנו לא יכולים למנות אותך לשופטת. שופ מתכנס לתוך עצמו במבוכה. בתחושת אשם שעד היום לא מרפא ממנו. אתה מבין? פגעתי בקריירה של אמא שלי. בגללי היא לא הגשימה את חלומה הגדול להיות שופטת מחוזית. לאחר אותו יום הוא מספר אמו לא דיברה איתו במשך כמה שנים, אבל גם זה לא גרם לו לפקפק במחויבות המוחלטת שלו לתנועה הנאו-נאצית שבראשה עמד. כשאתה שם זה כמו קאט, היה לי כוח, היה לי מעמד, הייתה לי עוצמה אדירה. הוא אומר, לאחר כמה שנים חזרנו לדבר, אבל החרטה הגדולה ביותר שלי היא על כך שהיא הלכה לעולמה ב-2018, כמה חודשים לפני שעזבתי את התנועה והתחלתי בשינוי. את התיקון שלא זכה לעשות עם אמו מבקש כעת שופ לעשות עם חברי הקהילה היהודית, אותה קהילה שבמשך שנים ראה בה את האיום הגדול ביותר על טוהר הגזע הלבן והנוצרי. זה לא משנה שאנחנו היינו התוקפנים, האגרסיביים, האלימים. כשאתה נמצא בתוך התנועה, אתה משכנע את עצמך שאתה נמצא במצב של מגננה נגד הצד השני, במקרה זה היהודים. שהם אלה שמנסים לפגוע בך בכל מיני דרכים. כמו למשל קידום נישואי תערובת, שהמטרה היחידה שלהם היא לדלל את הגזע הלבן. בתפיסות האלה הוא החזיק מאז גיל 16, שקרא לראשונה את מיין קאמפף של היטלר. מה שמעלה את התאייה, מה גורם לנער צעיר מהעירה קטנה בשם מונטווידאו, שבדרום מערב מינסוטה, הכוללת בקושי 5,000 תושבים, לקרוא מניפסט פוליטי רדיקלי מורכב ונוטף שנאה, שמרבית הצעירים בגילו כלל לא שמעו עליו. ההורים של אמי הם מגרמניה, הוא מסביר. הוא מוסיף שסבו לחם בצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה, וכמוהו גם שני אחיה של סבתו. בבית לא דיברו אף פעם על המלחמה, הוא אומר, הוא מדגיש כי ככל הידוע לו, הסבא נשלח לחזית ברוסיה, האחים של הסבתא נלחמו בסטלינגרד, אחד מהם גם נפצע, אבל אף אחד לא היה חבר במפלגה הנאצית. הבית שגדל בו היה בית מהמעמד הבינוני, בלי יותר מדי דאגות כלכליות. האם הייתה עורכת דין, ולאביו היה מפעל לייצור בגדי צייד וחליפות שטח. הם גידלו אותו ואת אחותו הגדולה בשכונה בורגנית שכל כולה אוכלוסייה לבנה ונוצרית. יהודים, מיותר לציין, הוא לא פגש מעולם בבית הספר, גם לא תלמידים שחורים, היספנים, הודים, או כל בני מיעוטים אחרים. הוא מספר שכבר מגיל צעיר נמשך לכל הצד הגרמני של המשפחה. בבית הספר למדנו על מלחמת העולם השנייה ועל השואה, אבל לי זה נראה תמיד לא הגיוני, הוא אומר כעת. חשבתי שזה לא הגיוני מה שקרה שם, שחייב להיות לכך הסבר, שאם הגרמנים רדפו את היהודים אז כנראה שהייתה להם סיבה, שהם לא היו עושים את זה סתם. את התשובות שלא קיבל מהמורה, הוא מספר הלך לחפש בספרייה. הייתי יושב על הרצפה בספרייה וקורא ספרים שאף ילד לא נגע בהם 20 ו-30 שנה. הוא נזכר, הוא מספר שכבר אז, בכיתה ד', הרגיש איך הוא הולך ונשאב לתוך חומרי התעמולה של המפלגה הנאצית. הרגשתי משיכה עזה למדים, לצלב הקרס, להצדעות. חשבתי שיש בזה משהו מגניב, משהו מיוחד. בגיל 16 הזמין עותק של מיין קאמפף, שאותו צלח רק בקושי. הספר היה כבד ומשעמם, בעיקר הפרקים הראשונים שבהם היטלר מתאר את גרמניה שלאחר מלחמת העולם הראשונה, אבל אני בשלב הזה כבר הייתי מאופנת. רציתי ללמוד כמה שיותר על היטלר ועל המפלגה הנאצית. שנתיים לאחר מכן הלך לראשונה לפגישה של התנועה הסוציאליסטית הלאומית בפרוור של מיניאפוליס, במינסוטה. התנועה נוסדה ב-1974 לידי שני חברים לשעבר במפלגה הנאצית של ארצות הברית, רוברט ברנן וקליף הרינגטון. הפגישה, הוא מספר, נערכה בחדר ישיבות צנוע במתחם דירות פשוט. שולחנות עם אוכל טוב, אלכוהול, ועל הקירות סביב תלויים דגלים גדולים עם צלבי קרס. בכל הפגישה לא הפסיקו לדבר על היהודים, הוא נזכר. כל דבר רע שקרה לארצות הברית, לא משנה מה, זו אשמת היהודים. הגירה לא חוקית, מחסור במקומות עבודה טובים, נישואי תערובת בין גזעים שונים, הכל בגלל היהודים. באותו שלב כבר האמנתי שכל הסבל שעבר על המשפחה שלי בזמן המלחמה בגרמניה קרה אך ורק בגלל היהודים. ההורים, לעומת זאת, לא היו שותפים לתחושות שהחלו להעסיק אותו בצורה אובססיבית. כדי להרחיק אותי מהתנועה, הם שלחו אותי לגור עם אח של אבא שלי מחוץ למינסוטה, אבל אני באותו שלב כבר הייתי עמוק בתוך מה שאין דרך אחרת לתאר חוץ מקאט. זה היה הדבר היחיד שחשבתי עליו ושהעסיק אותי כל היום. שופ מספר על אחת הפעולות הראשונות שבהן השתתף מטעם התנועה. השם של הפעולה היה הפגנה של איש אחד. הוא נזכר, הוא מספר כיצד הלך עם המדריך ושני פעילים נוספים למרכז המסחרי של מיניאפוליס. המדריך לבש את המדים של המפלגה הנאצית. הוא ענד סרט זרוע עם צלב קרס ונשא דגל גדול עם צלב קרס. הוא מספר ונזכר כיצד הוא הנחה אותם לא להתערב בשום אופן ובוודאי שלא להיחלץ לעזרתו אם יותקף על ידי עוברי אורח זועמים. המטרה של הפעילות הייתה להמחיש לנו איך אפילו אדם אחד יכול להפגין באופן יעיל. הוא אומר, ונזכר כיצד חלק מהאנשים מסביב תמכו, חלק צפרו, חלק גידפו, וחלק אף הצדיעו במועל יד לעוד סולידריות. ואז הגיע מאבטח של בניין ממשל סמוך וביקש ממנו לעזוב, אלא שהמדריך שלנו התעקש שכל עוד הוא לא עומד במקום, אף אחד לא יכול לבקש ממנו להתפנות. זה היה השיעור שעזר לי אחר כך, בשעה שארגנתי הפגנות ועצרות בכל רחבי ארצות הברית. הבנתי שאתה לא צריך לקבל אישורים מאף אחד כל עוד אתה נמצא בתנועה. 6 שנים לאחר מכן, ב-1998, וכשהיה רק בן 24, נבחר שופ על אף גילו הצעיר והוותק הקצר יחסית, לעמוד בראש התנועה. באותה תקופה הייתי המנהיג בתא קטן של פעילים באזור סנט פול, אלא שאז המנהיג הלאומי של התנועה, קליף הרינגטון, החליט לפרוש מההנהגה ושאל אותי אם אהיה מעוניין להחליף אותו. למה דווקא הוא? עד היום הוא לא ממש בטוח. מעבר לתחושה שהרינגטון התרשם עם מחויבותו הגדולה לעקרונות התנועה ובראשן שנאת היהודים. מה שבטוח הוא שלא כולם בתנועה אהבו את המינוי של הפעיל הצעיר. ואף על פי כן, ולמרות ההתנגדות, הצליח שופ להחזיק בתפקיד לא פחות מ-25 שנה. זה נדיר שמנהיגים שולטים בתנועה במשך 25 שנה, בלי שהפעילים האחרים או מדיחים או הורגים אותם, הוא אומר בסיפוק, אבל נזהר שלרגע דבריו לא התפרשו כסוג של התרברבות או גאווה במעשיו באותם ימים. בדיוק באותו טון מאופק שבו הוא תופח לעצמו על החזה, כשהוא מספר כיצד ארגון שהיו חברים בו כמה עשרות פעילים במקרה הטוב, בקושי 10 מהם מחוץ למינסוטה, צמח בתקופה שלי לאלפי פעילים בכל רחבי ארצות הברית. ההצלחה הזאת נראית מסתורית יותר אחרי שפוגשים בו, מגלים שקריזמה היא לא בדיוק הצד החזק שלו. הוא גבר מוצק עם לחצת יד חזקה, מבנה גוף של פועל בניין ונוכחות מאיימת למדי. הוא לא רהוט במיוחד, נטול תחכום, חסר חוש הומור ועל מידה מוגבלת של קסם אישי. הייתי קשה, הייתי קשוח. ידעתי שיש פעילים ותיקים שהיה להם קשה לקבל את ההנהגה שלי, הוא אומר. זה לא גרם לו להתרגש יותר מדי. התנועה שלנו זו דיקטטורה, לא דמוקרטיה. מי שלא טוב לו יכול לקום וללכת, הוא מספר. אלא שבשעה שחלק עזבו או הועזבו, היו מי שהעדיפו להישאר ולנסות לפעול בדרכים אחרות, אלימות. כולל לפחות מקרה אחד שידוע לו, שבו כמה מהפעילים בתנועה ניסו להתנקש בחייו. איך הוא יודע? כשאתה חבר בתנועת ימין קיצוני, לא משנה אם זו תנועה נאונאצית או הקוקלוס קלן, אתה חייב להיות פרנואיד כל הזמן. זה חלק מהמציאות בארגונים האלה, אתה כל הזמן חושד בכל אחד שהוא סוכן שתול של הממשל. הפרנואידיות הזאת הובילה אותו להקליט כל פגישה או אסיפה שלא נכח בה בעצמו, כולל אותה פגישה מצומצמת שבה דנו כמה פעילים באפשרות לחסל אותו. האופן שבו בחר שופ להגיב לאותו ניסיון הפיכה פנימי, יכול ללמד משהו על התרבות הארגונית של התנועה האלימה. שלחתי עליהם כמה פעילים שהבהירו להם שיש להם אפשרות אחת והיא לקום ולעזוב את המדינה. הוא נזכר, וזה בדיוק מה שהם עשו. התפטרו מהעבודה, מכרו את הבית, נפרדו מהחברים ולא שבו לדרוך במינסוטה. אני לא יודע מה בדיוק היה באותה שיחה, אבל אפשר לשער שהייתה שם גם אלימות. הוא מודה, הוא מעדיף שלא לרדת לפרטים. פנייה למשטרה, מיותר לציין, לא הייתה בגדר אפשרות שמישהו שקל ברצינות. כמו קאט סגורה, לא רק בעניינים הקשורים באופן ישיר בתנועה, אלא גם בכל מה שקשור בעניינים אישיים שנוגעים לחייהם הפרטיים של החברים. כשאתה המנהיג של התנועה, אתה גם האבא, גם האמא, גם המשטרה וגם בית המשפט, הוא אומר, הוא מספר על אירוע שבו נודע לו על פעיל בתנועה שנהג באלימות כלפי אשתו. בוא נאמר ששלחתי אליו כמה אנשים שדאגו לכך שהוא לא ירים עליה יד יותר, הוא אומר. עם זאת, חשוב לו להדגיש שהוא השתדל להימנע עד כמה שיכול היה מאלימות שתמשוך יותר מדי תשומת לב לארגון. בניגוד לתנועות מחתרת אחרות, התנועה הסוציאליסטית הלאומית היא לא ארגון מחתרת, אלא ארגון שפעל באופן גלוי ומסודר מבחינה רשמית. הוא אומר ומסביר כי התנועה הייתה רשומה ברישומי המדינה באופן חוקי, בדומה לכל ארגון חברתי אחר שלא למטרות רווח. על כן, כל מעורבות בפעילות פלילית אלימה הייתה עלולה לסכן את המשך קיומם. זה לא מנע מהם, למשל לפרוץ באלימות לדיוני בית הנבחרים של מדינת מינסוטה, כשזה דן בנושאים שהיו עבורם דגל אדום, כמו למשל זכויות חברי הקהילה הלהט"בית המקומית, או בקשה שהגישו נציגי הילידים המקומיים לקבלת זכויות דייג באחד האגמים. כשהוא לא התפרץ לבית הנבחרים, או הוביל צעדה של פעילים גלוחי ראש עם דגלים של צלב קרס, שופ היה עסוק בעיקר בנסיעת נאומים בעשרות אירועי ימין קיצוני בכל רחבי ארצות הברית. כמו גם בארגון מחנות האימונים של חברי התנועה, או נכון יותר לומר, המיליציה. הפעילים לא היו יכולים לגשת ולדבר איתי ככה סתם, הוא מספר על ההיררכיה שהייתה נהוגה בארגון. הם היו צריכים לעבור דרך שרשרת הפיקוד. היחידים שהיו רשאים לדבר איתי היו המפקדים הבכירים, הוא אומר. את אימוני השטח הוא מתאר כמחנות הישרדות, שכללו לא רק פעילות פיזית תובענית, אלא גם תרגולת באש חיה. בעשרות סרטונים ברשת אפשר לראות את שופ מופיע באירועים נוטפי שנאה, לבוש תמיד בבגדים שחורים, זרועותיו מקועקעות, ראשו מגולח מוקף בטבעת של מאבטחים ובדגלים גדולים של סמלי התנועה ושל צלבי קרס שמתערבבים זה בזה. הפעילים כולם לבושים שחור, על בגדיהם סרטי זרוע של צלב קרס, לראשם לא פעם קסדות צבאיות ישנות, מחווה לחיילים הגרמנים בזמן מלחמת העולם השנייה. שופ כמעט תמיד מנצח על האירוע, יורה את משנתו הגזענית בגנות היהודים השחורים המאגרים ונגד כל מי שיכול לטמא את תואר הגזע הלבן. מצדיע במועל יד, כמו בתשדיר תעמולה, הלקוח מאספת בחירות של המפלגה הנאצית בשנות ה-30 של המאה הקודמת. אני לא מאמין במיתוס של השואה, אין לזה שום קשר לתנועה הלאומית הסוציאליסטית. הוא אומר לכתב תקשורת מקומי באוהיו, בתום עצרת מחאה שערכה התנועה מחוץ לבניין הממשל המקומי לפני 8 שנים. מה שלטענתם, כלומר טענת היהודים, קרה לכאורה בשנות ה-40, לא קשור אלינו בשום דרך. בסרטון אחר מאפריל 2016, אפשר לראות אותו באירוע משותף עם פעילי הקוקלוס קלן, שנועד להשיק שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין שתי התנועות הגזעניות. שיתוף פעולה שזכה לכינוי הברית הארית הלאומית. עשרות רבות של פעילים אחזו לפידים בוערים וצעדו סביב במעגל, סביב צלב קרס, כמו בימיה האפלים ביותר של ארצות הברית. פעילי הקלן במצנפות לבנות, פעילי התנועה הסוציאליסטית של שופ במדיהם השחורים, סרטי זרוע של צלב קרס על בגדיהם. אחים ואחיות, השחר עולה על עידן חדש. קרא מנחה האירוע ששופ היה אחד מאדריכליו. התנועה הסוציאליסטית והקלן עומדים פה זה לצד זה באחדות ובסולידריות בשם המאבק המשותף. מאבק במי? יש לנו את הדגל של האויב המוסרי שלנו, הכריז אחד המארגנים, ופעיל במצנפת לבנה ניגש למרכז המעגל ומעלה באש את דגל ישראל. ב-2016, במקביל לניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות, ניצחון שהיה למשב רוח במפרסיין של תנועות הימין הלאומי הקיצוני בארצות הברית, החליט שופ בצעד טקטי שלא ביטא שום שינוי אידיאולוגי לזנוח את השימוש בצלב הקרס. אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים על סיפה של חדירה לתוך המיינסטרים, הסביר את המהלך בריאיון וידאו לאתר VOCA-TIV, טראמפ נבחר בהתבסס על השמעת רעיונות לאומניים כמו סגירת הגבולות ויצירת מקומות עבודה לאמריקאים בלבד. עליית הלאומיות בארצות הברית ובעולם כולו גורמת לנו להרגיש שעכשיו זה הזמן שלנו, ואם הסמל הזה, כלומר צלב קרס, פוגע בנו, אז אנחנו מרגישים שזה נכון להיפטר ממנו. 7 שנים אחרי, שופ נשמע אחרת. השאלה עד כמה הייתה לניצחון של טראמפ השפעה לתנועה מעליבה. טראמפ היה חלק מהמיינסטרים, אנחנו לא היינו שם, הוא אומר. לא אהבנו את טראמפ. הבת שלו הייתה נשואה ליהודי, היו לו חברי קבינט יהודים, וראינו בו כמי שפעל למען מדינת ישראל יותר מכל נשיא אחר לפניו. 9 חודשים אחרי הבחירות, נישאים על הדי הניצחון המשקר, התאספו פעילי ארגוני הימין הקיצוני, עליונות הגזע הלבן וסתם נאונאצים מכל רחבי ארצות הברית, למפגן כוח ברחובות שרלוטסוויל שבווירג'יניה. האירוע שכונה עצרת איחוד הימין, לובה באלימות קשה כבר מהרגע הראשון והסתיים באופן טרגי עם מותה של פעילת שמאל ופציעתם של עוד 10 פעילים שנפלו קורבן לדריסה מכוונת מצידו של אחד מפעילי הימין הגזעני. שופ, לצד כמה דמויות בולטות אחרות באותו אירוע, הואשם בבית המשפט של מדינת וירג'יניה, בהפרות סדר ובקונספירציה אזרחית. המשפט התנהל במשך קרוב ל3 שנים, ובסופו הורשע שופ ונגזר עליו קנס כספי של $500,000. תוך כדי המשפט, החליט שופ להעביר את הנהגת התנועה לג'יימס הארט שטרן. שנה לאחר מכן, ב-12 באוגוסט 2019, הוא פרסם באתרו מכתב פומבי ובהודיע על התנערותו מהתנועה ומרעיונותיה. הבנתי שכל העקרונות שתמכתי בהם ושהקרבתי למענם כל כך הרבה היו שגויים, כתב באותו גילוי דעת. המשימה שלי כעת היא להיות אדם חיובי ומקור לשינוי ולהבנה בין כל האנשים בתקופה של חוסר ודאות. אלא שלא כולם קיבלו את השינוי כפשוטו. במיוחד לא כשחרב המשפט מונחת על צווארו של שופ. רבים ראו בזה מניפולציה שנועדה לרקח את דעת הקהל כלפיו, ואולי אף לחלץ אותו מאימת הדין. אלה שמטילים ספק בשופ סבורים שעל ידי מסירת השליטה בתנועה לאדם אחר, הוא מנסה לברוח מהאחריות החוקית שלו למה שקרה בשלוטסוויל. נכתב בכתבה שפורסמה באפריל 2020 בניו יורק טיימס תחת הכותרת, הוא טוען שימיו כנאצי מאחוריו, אתם מאמינים לו? לא רק אנשים מחוץ לתנועה, אלא גם בכירים בתוכה, ראו בצד של שופ בגידה שנועדה לשפר את מצבו לקראת פסק הדין. הוא הנהיג את ארגון הימין הלאומני הגדול במדינה, ולפתע מפנה אליו את הגב ומנסה להתנער ממנו. עבורי זו בגידה. מצוטט בכתבה פעיל בכיר ושמו מייק שלואר. שופ מודע לביקורת, אבל טוען בתוקף שלא מדובר במניפולציה עקב מצבו המשפטי. התנועה סיפקה לי הגנה משפטית, ממנה את עורך הדין שייצג אותי, אפשרה לי להמשיך ולהתפרנס. הוא היה הבעלים של אתר מחירות מקוון של חומרי תעמולה נאונאציים. ברגע שעזבתי, נשארתי בלי כלום. יצאתי לחיים האזרחיים כשמתנהל נגדי משפט בלי שום מקור הכנסה, עם עורך דין שאני צריך לממן מכספי, בלי עבודה, בלי רשת של אנשים שתמכו בי. כלום. אז אם לא המשפט, מה כן גרם לו בסופו של דבר לקום וללכת? ב-2016, המוזיקאי השחור והפעיל החברתי דרל דייביס הפיק סרט דוקומנטרי על תנועות הימין הלבן בארצות הברית, Accidental Courtesy, Daryl Davis, Race and America. במסגרת צילומי הסרט הוא ריאיין אותי בדוכן הקניקיות במונטגומרי, אלבמה, ורצה להבין למה אני ואנשים כמוני שונאים את האוכלוסייה השחורה. ואז הוא סיפר לי שבגיל 12 הוא השתתף באירוע של הצופים, הילד השחור היחיד בין עשרות ילדים לבנים, ושמישהו בקהל השליך לעברו כל מיני דברים. כשהוא חזר הביתה, הוא תיאר בפני ההורים שלו את מה שעבר עליו, ואמר להם שהאיש הזה כנראה לא אהב את תנועת הצופים. אלא שאז ההורים שלו הסבירו לו שזה לא מפני שהוא לא אהב את תנועת הצופים, אלא משום שהוא לא אהב ילדים שחורים כמוהו. הוא היה בטוח שהם משקרים לו. הוא לא הבין למה שמישהו ישנא ילד שהוא לא מכיר רק בגלל צבע עורו. המחשבה על מה שעובר על ילד קטן שצריך להתמודד עם התנהגות כזו רק מפני שהוא שחור טלטלה אותי. סדקה לראשונה משהו באמונה שלי במה שאני עושה. חצי שנה לאחר מכן הוא מספר ונפגש עם דיה קאן, פעילה חברתית ומפיקת סרטים מוסלמית מנורווגיה, במסגרת צילומי הסרט הדוקומנטרי White Right Meeting the Enemy. קאן תיארה לו חוויות ילדות דומות. היא סיפרה לי איך בתור ילדה קטנה גרמו לה להרגיש לא רצויה, מכוערת, דחויה. לשמוע את זה, זה היה כמו אגרוף בבטן. דרל דייביס היה הראשון שגרם לי להטיל ספק בדרך שלי, ואז הגיע כאן וגרמה לי להחליט לקום ולעזוב. אפשר להאמין לשופ ואפשר שלא. לקבל את החזרה בתשובה כמו שהיא, או לחשוב שמדובר בתרגיל ביחסי ציבור. מה שבטוח, בשנים האחרונות הוא מקדיש את חייו להידברות בין דתית ומאבק בגזענות, בין היתר במסגרת הרצאות שהוא נושא מטעם ארגון Beyond Border, כמו גם במסגרת שיתוף פעולה עם מרכז שמעון ויזנטל. הוא נזכר בהרצאה הראשונה שנסע בבית כנסת בלוס אנג'לס, הוא מספר כי מעולם לא הייתי בבית כנסת, זאת הייתה חוויה חדשה עבורי. אלה האנשים שבמשך שנים נלחמתי בהם הכי הרבה בכל חיי. הייתי בחרדה גדולה. איך הם יקבלו אותי? איך הייתי מרגיש אם המצב היה הפוך, במיוחד כי היו שם הרבה ניצולי שואה? אבל זאת הייתה חוויה מתקנת עבורי. הם הפגינו כלפי יותר אהבה וחיבה מבכל מקום אחר שהייתי בו קודם לכן. שופ מספר כי המסר שהוא מבקש להעביר לכל מי ששוקל להיות חלק מארגון ימני קיצוני, היא העצה שהיה מסיא לעצמו אילו היה יכול לחזור 30 שנה אחורה. אל תיכנס לשם, הוא אומר. להיות חלק מארגון כזה זה ללכת בנתיב של הרס עצמי, כאוס, מוות. אני לא יכול להגיד לך כמה אנשים מתו, סיימו בבית סוהר, הרגו מישהו אחר או התאבדו. אין שום דבר חיובי שיכול לקרות במסלול חיים כזה. רגע לפני שמלאו לו 50, מחוסר עבודה, בלי אישה או ילדים, עם הורים שהלכו לעולמם לפני שחזו בשינוי שעבר עליו, ובלי יותר מדי חברים קרובים, הוא אומר, לפחות אני לא קם כל בוקר בתחושה של מלחמה, כפי שהרגשתי במשך 25 שנה. יש משהו מתיש בתחושה שאתה נמצא כל הזמן במלחמה נגד כל העולם. היהפוך נאצי אורו. מת צח יוקד. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.